בוקר טוב רבותיי. אנחנו כאן באמצע סדרה של שיעורי פרשת שבוע על פי דברי רבנו הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, אבל היום לא נלמד על פרשת השבוע אלא נלמד לקראת חנוכה, וכנ"ל על פי דברי רבנו הרב צבי יהודה, כך שזה המשך של הסדרה, רק שוב אנחנו לא לומדים את החומש אלא לומדים את החג. באמת, כפי שאמרתי כמה פעמים, אני לא מלמד כאן את השיחות המודפסות, אבל פי ששוב יש ספר נחמד, מועדים, שהוציא הרב שלמה אבינר שליטה, אבל יש בספר על מועדים, יש 9 שיחות על חנוכה. נכון שיש דברים שחוזרים על עצמם, אבל יש הרבה מאוד על חנוכה, ואנחנו נשתדל לעשות קצת סדר בדברים, לארגן את הדברים, לבנות את הדברים בצורה מסודרת, לפי מה שרבנו לימד אותנו, אני מקווה שזה יעזור לכם. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. דבר ראשון שצריך לדעת, רבנו מגדיר שחנוכה היא חג של ארץ ישראל. מה הכוונה חג של ארץ ישראל? יש לזה כמה צדדים, כמה משמעויות. דבר אחד, זה לעומת פורים. למה לעומת פורים? הרי יש לנו 2 חגים שתקנו לנו חז"ל, חנוכה ופורים. עוד דבר, רבנו מדגיש שחנוכה במובן מסוים הוא החג האחרון בסדר הזמנים, כי החגים מתחילים מפסח. אבל החג האחרון הוא פורים. לא, פורים הוא חשבון אחר. כי פורים הוא חג של חוץ לארץ. לא שחס וחלילה לא חוגגים אותו בארץ ישראל, אנחנו חוגגים אותו ועוד איך. אלא שהוא חג שקרה בחוץ לארץ. כל האירוע של פורים מסופר כשהיהודים יושבים להם בשושן, ולכן הגמרא אומרת שבחג כשהיהודים עדיין בחוץ לארץ, עדיין תחת שלטון זר, לא אומרים הלל. בחנוכה אומרים הלל. זה חג של ארץ ישראל. העניין הזה של חג של ארץ ישראל הוא עניין מאוד מאוד מרכזי, צריך להבין אותו בכל מלוא משמעותו. ארץ ישראל היא המקום שעם ישראל צריך להיות. זה לא, תשמע, יהודי חי פה, חי שם, חי לו בניו יורק, חי לו בתימן, חי לו בליטא, במרוקו, איפה שיהיה, טוב, אם הוא יזכה הוא יעלה לארץ ישראל. לא. ארץ ישראל היא המקום הנורמלי של עם ישראל. כשעם ישראל, אפילו כל יהודי פרטי, נמצא בחוץ לארץ, הוא נמצא במציאות לא נורמלית. לא רק לא נורמלית, לא טבעית, היא לא בריאה. רבינו היה מזכיר הרבה פעמים את הביטוי של רבי יהודה הלוי, חיי נשמות אוויר ארצך. כלומר, האוויר של ארץ ישראל מחיה את הנשמה שלנו. אתה נמצא בחוץ לארץ, אתה חולה רק מזה שאתה נושם את האוויר שם. את האוויר ואת האווירה. וזאת בעיה. זאת בעיה שמשפיעה עלינו כל הזמן באופן שלילי. צריך להתפעל מהגדלות של הרבנים הגדולים שישבו בחוץ לארץ והצליחו להגיע לרמות גבוהות בלימוד תורה, כי הם היו כל כך גדולים וכל כך צדיקים. אם הם היו בארץ ישראל, הם היו מגיעים להרבה יותר. וודאי שלא הייתה להם ברירה, כי כשאנחנו לא היינו ראויים, לא יכולנו לעלות לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לגלות, כמו שאנחנו אומרים במוסף, ומפני חטאינו גלינו מארצנו, ולכן לא יכולנו לעלות לארץ ישראל. היו הרבה יהודים שרצו לעלות לארץ ישראל, אבל לא יכלו. לא הייתה אפשרות כזאת. ולכן, היהודים ישבו להם בחוץ לארץ, וקימו את המצוות שהיה אפשר לקיים בחוץ לארץ, ונאבקו כנגד האוויר והאווירה והתרבות והסביבה וכל מה שיש בחוץ לארץ. אבל זאת מציאות לא נורמלית. כדי להחזיק מעמד בחוץ לארץ צריך נס. ולכן, ברוך השם, אנחנו היום חוזרים לארץ ישראל. בחנוכה היינו בארץ ישראל. ומה זאת אומרת שהיינו בארץ ישראל? היינו בארץ ישראל במצב שהוא כמעט היה נורמלי. זאת אומרת, עם ישראל צריך קודם כל לשבת בארץ ישראל. יש את המקום. נוסף על המקום, עם ישראל צריך להיות עם עצמאי. צריך מלכות. מלכות יהודית ישראלית שהיא השולטת בארץ ישראל והיא השולטת על עם ישראל. כך כתוב בתורה. ואחר כך צריך בית מקדש כדי להקריב את הקורבנות. אנחנו לא אמורים להגיד כל יום מה אנחנו יכולים לעשות חטאנו ואנחנו לא יכולים להקריב קורבן. אנחנו אמורים להקריב קורבנות. זאת המציאות הנורמלית של עם ישראל בארץ ישראל. אז בחנוכה הגענו למציאות הנורמלית הזאת. כן, החשמונאים לא הקימו צבא, ועם ישראל מינה אחד מהם למלך, ואחר כך כשכבשו את ירושלים, חנכו, חידשו את בית המקדש, והקריבו קורבנות. אז זה מצב שמתקרב למצב נורמלי. למה אני אומר רק מתקרב? כי היו עוד יהודים בחוץ לארץ, והמצב לא היה שלם, והיו עוד דברים חסרים, בסדר. אבל מבחינת המרכיבים היסודיים, הבסיסיים, שעם ישראל צריך להיות, הם היו. ולכן כשאנחנו אומרים שחנוכה היא נס של ארץ ישראל, פירוש הדבר שיש פה נס שמבטא את המציאות הנורמלית, השלמה, הבריאה שעם ישראל צריך להיות בו מבחינה מעשית ומבחינה רוחנית. ולכן חנוכה נותנת לנו תמונה איך אנחנו באמת צריכים להיות. כאן בא הרב צבי יהודה ואומר דבר מעניין. למה הקדוש ברוך הוא נותן לנו את חנוכה? כדי להוציא אותנו לגלות. מה? כן. הקדוש ברוך הוא יודע שעם ישראל הולך לחתור ולצאת לגלות של 2,000 שנה. זה זמן כל כך ארוך שאי אפשר בכלל לקלוט. זה זמן שאפשר להתייאש. זה זמן שאפשר לאבד את הכל. אז הקדוש ברוך הוא לפני היציאה לגלות נותן לנו חג שאנחנו מגיעים חזרה לזמן מסוים, לזמן לא ארוך, למציאות הנורמלית. כי אם נהיה במציאות הנורמלית לזמן קצר אפילו, זה נותן לנו את הכוח אחר כך להחזיק מעמד בגלות. זה נותן לנו את האפשרות גם בגלות לשמור על הנכסים הרוחניים שלנו, לשמור איכשהו על השפיות, על המציאות של הקשר הרוחני, שאנחנו לא נשכח. ולכן חנוכה, אומר רבנו, זה חג של מפגש. האמת היא לא מפגש אחד, אלא הרבה מפגשים. מפגשים בין דברים שהם מאוד שונים אחד מהשני, אבל אנחנו מחברים אותם בחנוכה יחד. אנחנו נפרט ונראה כמה וכמה מפגשים. כלומר, חנוכה היא, קודם כל אמרנו, מפגש בין ארץ ישראל, עצם העניין של חנוכה, בין המצב השלם של עם ישראל כפי שהוא היה בחנוכה, לבין זה שאנחנו יודעים היום שאנחנו היינו על סף גלות, נכון? 200 שנה לפני הגלות, אבל 200 שנה מבחינה היסטורית זה זמן קצר. וזה בא לידי ביטוי בעניין של חנוכה. כי בחנוכה מה אנחנו חוגגים בהדלקת הנרות? אנחנו חוגגים שהדליקו את הנרות בבית המקדש. בית המקדש יש רק אחד. בית המקדש נמצא רק במקום אחד, רק בירושלים, בהר הבית, רק שרואים לבנות את בית המקדש, מגיעים לשם, ואז אפשר להדליק את הנרות במנורה בבית המקדש. זה לא דבר שעושים ככה, כל מי שבא לו. יש לזה הרבה הלכות והרבה תנאים. כן? לכן הייתה בעיה שהיה צריך שמן זית ושמן זית טהור, כל מיני דברים שיש עליהם הרבה מאוד דיונים הלכתיים. אבל חז"ל באו ואמרו, הנה, זכר לנס בבית המקדש, כל יהודי, מה יעשה? ידליק נרות אצלו בבית. הבית שלך הוא לא בית המקדש. שום פנים ואופן. אבל כאן אתה מחבר בין בית המקדש לבין הבית של כל יהודי ויהודי בכל מקום שהוא נמצא. הדברים מתחברים יחד. זה מפגש. מפגש בין קצוות. מה אומר לנו המפגש הזה? אומר לנו דבר שלמדנו כשדיברנו על פרשיות השבוע. הזכרנו את ההבנה הבסיסית, את היחס הבסיסי של רבנו לפרשיות השבוע של זוגות פרשיות. זה בנוי על פסוק, אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר דבר אחד שכולל את הכל. לא אחד במובן האנושי. שמוע וזכור בדיבור אחד. השלילי והחיובי, כל סוגי הקיום, כל המרחב של יום השבת, אצל הקדוש ברוך הוא זה דבר אחד. אצלנו לא. אנחנו צריכים לשים לב לשמוע בצד אחד ולזכור בצד שני. יש התנהגות כזאת ויש התנהגות כזאת, צריכים ללמוד הלכות כאלה וצריכים ללמוד הלכות כאלה. ודאי, יש המון פרטים. וגם צריך לדעת את ההבדלים בין הפרטים. לפעמים יהודי שואל, מה עדיף? שאני אקיים מצוות עשה או מצוות לא תעשה? יש על זה הרבה הלכות. האם הוא ישאל אותנו לדוגמה בשבת, מה עדיף? אין לי יין לקידוש. אולי אני אעשה פה משהו שיש בו איסור בשבת כדי לקדש. לקדש את השבת זה מאוד חשוב. אומרים לו, לא. אפילו אם אין לך יין, אפילו אם אתה לא יכול לקדש, אבל אסור לך לעשות מלאכה. כל מה קורה לפעמים אפילו שיש סתירה בין הדברים, צריך לדעת מה קודם ומה מאוחר, מה עדיף, מה... יש הבדלים בין הדברים. אבל תמיד אצל הקדוש ברוך הוא הכל אחד, הכל מחובר. לכן אנחנו גם בחנוכה יודעים שאצל הקדוש ברוך הוא קדושת בית המקדש היא למעלה, למעלה, למעלה. עוד רגע נתייחס לזה. והבית של כל יהודי שהוא מקיים בו את מצוות הדלקת נר חנוכה, אצל הקדוש ברוך הוא הכל אחד, הכל מחובר. וזה עיקרון מאוד יסודי, נראה אותו בהמשך בעוד נקודות. אז קודם כל הנקודה הזאת, אמרנו שחנוכה היא חג של שלמות, חג של ארץ ישראל במצב שיש לעם ישראל את הארץ, נלחמנו כדי להגיע לארץ ישראל, לכבוש את ארץ ישראל. יש מלכות, נכון? גם המלכות הזאת היא לא המלכות השלמה. אין? יש גם מדרגות במלכות. יש מלך של בית דוד, שזה המצב האידיאלי. ועוד, אנחנו נקרא עוד מעט בקריאת התורה, שיעקב אבינו כבר אומר, לא יסור שבט מיהודה. צריך שהמלך יהיה דווקא מיהודה, דווקא מבית דוד, והרמב"ם אומר שזה חלק מיסודות האמונה, לדעת שהמשיח יגיע דווקא מבית דוד. אבל לפעמים קורה, אין מנהיג מבית דוד, אז באופן זמני אפשר למנות מלך ממשפחה אחרת. החשמונאים כמובן היו כהנים. הם משבט הכהונה, הכהנים בכלל לא אמורים להיות מלאכים. אז באופן זמני, יכולים להיות מנהיגים. אז זה לא אותה רמת מלכות כמו מלכות בית דוד. גם היום, יש לנו מלכות. אנחנו לומדים מחנוכה הרבה דברים להיום. יש לנו מלכות, צריך לכבד את המלכות. So לבזות את השלטון, את המלכות, כי זה מלכות של עם ישראל. תגיד מלכות, איפה מלכות? אין לנו מלך. יהודי הזה בכלל שעומד בראש, הוא גם לא מלך, וגם אנחנו לא מרוצים ממנו אולי. יש דברים שהוא עושה טוב, אבל אולי יבוא מישהו, יגיד אנחנו לא מרוצים ממנו. לא טוב לנו איתו. נכון? אבל הוא מלכות. מדרגה של מלכות. רמה מסוימת של מלכות, ולכן יש דברים שצריך להיזהר. בשום פנים ואופן אסור לבזות אותו. אסור לזלזל בו. לפעמים מותר להפגין. טוב. צורה, סבירה, אתה בא ואומר, אני לא מסכים, יכול להגן הפגנה גדולה, תארגן הפגנה גדולה, תביא מיליון אנשים שיגידו, לא מסכימים. אדרבה, יגידו את זה בכבוד, בצורה יפה, זה ישפיע הרבה יותר מאשר שיבוא קומץ אנשים ויצעקו צעקות, או חס וחלילה יעשו מעשים לא קשרים. אז לכן, אנחנו יודעים שיש מלכות, אפילו אם המלכות היא לא שלמה. אחר כך, אנחנו מגיעים, ברוך השם, מתוך זה שיש מלכות, והמלכות נלחמת וכובשת את ירושלים, ירושלים היא עיר הקודש. זה באמת זכות גדולה להגיע לירושלים, ברוך השם, היום אנחנו בירושלים, חזק חזק בירושלים. מה? יש מה לשפר, נכון? גם בימי החשמונאים היה מה לשפר. בהתחלה הם כבשו את ירושלים, היו עוד כוחות גויים בירושלים. אחר כך מגיעים לבית המקדש. עוד יותר גבוה. בית המקדש בכלל, בלי מלך אי אפשר לבנות את בית המקדש. כך כותב הרמב״ם. הרמב״ם כותב בהלכות מלאכים, בהתחלת הלכות מלאכים, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, רבנו היה כל הזמן מצטט את זה, כי מאז מלחמת ששת הימים, תמיד היו באים אליו ואומרים, נו, מתי אנחנו בונים את בית המקדש? אומר, רבותיי, אתם לא יודעים את ההלכה? כתוב שלוש מצוות נצטוו ישראל, המצווה הראשונה היא למנות מלך, אחר כך להחריט זרעו של עמלק, שאנחנו לא יודעים היום מי הוא בכלל, ואחר כך לבנות את בית המקדש. לא רצים לבנות את בית המקדש, זה לא הדבר הראשון שעושים. קודם צריך לבסס את המלכות. מה, המלכות היום מבוססת? צריך לבסס את המלכות בעם ישראל, רק אחר כך מגיעים לבית המקדש. צריך רמה מאוד גבוהה להגיע לבית המקדש. זה לא ככה, באים קבוצה של חבר'ה עם כוונות טובות, ופופ, בוא נבנה את בית המקדש. בית המקדש צריך להיות בנוי, ברצון כל עם ישראל. יבוא, פעם הייתה תוכנית כזאת, הציעו למונטיפיורי או לרוטשילד, תקנה מהערבים, חסר להם כסף, תקנה מהם את הר הבית, אז היו פחות, הם היו פחות קנאים, תקנה מהם את הר הבית, זה יופי, זה יהיה שייך לנו, נוכל לבנות את בית המקדש. זה לא יעזור. אם אדם פרטי קונה את הר הבית, זה לא בית המקדש. יבנה את בית המקדש בדיוק לפי הציורים, לפי ההלכות ולפי הכל, זה לא בית המקדש. בית המקדש חייב להיות בנוי על ידי כל עם ישראל. עכשיו תגידו לי, יש לכם היום את כל עם ישראל שרוצה לבנות את בית המקדש? הלוואי. כן. אנחנו מתפללים שיבואו ברצון לבית המקדש ולירושלים, שכולם יצאו, קודם כל שכולם יצאו. ידעו מה זה, נכון? כדי לרצות צריכים להבין. כדי להבין צריך ללמוד. כדי ללמוד צריכים קודם כל בכלל לחזור בתשובה. כן, אנחנו צריכים עוד הרבה הרבה מה לעשות כדי להגיע לבית המקדש. הלוואי שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו וזה יבוא מהר. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות מהפכות, בום, ככה. אבל אנחנו צריכים לדעת מה השלבים, כי אחרת אנחנו לא מקיימים את התפקיד שלנו. אם בא מישהו ועושה איזה הפגנה ואומר, עכשיו בית המקדש. כן, יש שלום עכשיו. כנגדם יש בית המקדש עכשיו. יש, אתם לא יודעים? יש אנשים כאלה. טוב, שלום עכשיו הוא לא בסדר. בית המקדש עכשיו הוא יותר בסדר, אבל הוא גם לא נכון. כי אי אפשר לבנות את בית המקדש עכשיו. רבנו רב צבי יהודה אפילו התנגד בתקיפות ובחריפות, לעלייה להר הבית. טוב, זה לא רק הוא התנגד. הרב קוק זצ"ל התנגד, כל גדולי הרבנים התנגדו לזה, גם היום גדולי הרבנים מתנגדים לזה. לא לעלות להר הבית בשום צורה, בשום אופן, אפילו אם טבלת ועשית את הכל, היחידי שמותר לו לעלות להר הבית זה שוטר או חייל שצריך להיות שם מסיבות ביטחוניות, וגם הוא צריך לדבור. אבל רבנו ממש התנגד לזה, היו באים אליו פעם אחרי פעם, אומרים, הערבים משתוללים על הר הבית. לא. הר הבית בידינו. יש הכרזה שממשלת ישראל, ריבונות ישראלית חלה על הר הבית, זהו. לא לעלות להר הבית. מה זאת אומרת? הר הבית בידינו, נכון, אז עושים חשבונות פוליטיים, נכונים יותר, פחות נכונים, אבל אנחנו עושים את החשבונות הפוליטיים. אני יכול להגיד לכם, אני ראיתי שוטרים נכנסים להר הבית. כשרוצים נכנסים, זה לא עוזר לערבים שום דבר, כמה שיצעקו. אז הר הבית בידינו, תחת השליטה שלנו, בריבונות שלנו. אתם רוצים לחזק? לא ככה מחזקים. צריך להגיע להר הבית, צריך להיות קדושים וטהורים וראויים ועם גיבוי של כל עם ישראל. כך היה רבנו אומר פעם אחרי פעם, והייתי שם כמה פעמים, שבאו ואמרו לו, אבל הרב, אין מה לעשות, קרבים לעלות. לא, בשום פנים ואופן. זה אפילו עלייה להר הבית בימינו, להתפלע והכל, קו החומר, לבנות את בית המקדש. יש על זה דברים שהוא כתב, אני לא רק אומר, אני מזכיר דברים שבעל פה, אבל יש על זה דברים מפורשים שהוא כתב, אלא באים אנשים ומתפלפלים, אומרים, המצב השתנה. המצב לא השתנה, גם אז באו ואמרו לו שיש בעיות, בעיות ביטחוניות והשתוללויות והכל, לא השתנה כלום. עכשיו, כן, אתה יודע רבה, המצב ממש לא השתנה כלום, המצב שיותר טוב ממה שזה היה בזמנו. משטרה שם דווקא יותר שומרת על המצב.
כאילו, יש קטע כזה שמה של הכותל, כאילו, כבר שיש לנו את הכותל,
שבקושי
מכבדים אותו, שיש הרבה בעיות של כל מיני לבושים לא נכון.
אז הכותל, גם זה, אתה צריך סבלנות למצב של עם ישראל. בוודאי שהכותל הוא מקום קדוש, ורבנו היה מבקר ומדבר הרבה על הכותל. אתה אומר שאפילו עם הכותל יש בעיות, נכון? נכון, ולכן אנחנו צריכים להתקדם הרבה בחינוך של עם ישראל ובקדושה של עם ישראל לפני שאפשר להתקדם הלאה. אז כל זה לגבי מה שהשגנו בחנוכה, לגבי המדרגות שהשגנו, כן? מלכות ומקדש וכל הדברים הגדולים. עכשיו מזה, כפי שאמרנו, יש לנו מפגש אחד, מפגש בין הרמות הגבוהות לבין המצב שיוצאים לגלות וכל יהודי מדליק את הנרות בבית שלו. אפילו הרי אתם יודעים, בחוץ לארץ כתוב שההלכה היא מדליקים על השולחן אפילו בתוך הבית, כי הם מפחדים מהגויים. היום, כן, שמים את החנוכיה על השולחן בתוך הבית, מה, אתה תשים בחלון? גויים יזרקו לך אבנים. יכולים להיות יותר גרועים, מה? כן, ככה עושים. אלא מה? היום, ברוך השם, בארץ ישראל, עדיין כל יהודי מדליק נרות. אפשר להדליק בחוץ, אפשר לוודאי בחלון, אנחנו מתקדמים. זה שאנחנו מתקדמים, זה קשור לאחד הדברים היסודיים שידועים בחנוכה, שאנחנו אומרים בחנוכה על הניסים. ניסים? יש הרבה ניסים בחנוכה. למה הרבה ניסים בחנוכה? יש ניס אחד, נס פך השמן. נס פך השמן זה מה שמספרים מסביב לנרות, זה אחד הניסים שהיה בחנוכה. יש בחנוכה ניסים רבים, כי בחנוכה נלחמנו. ובמלחמה יש כל הזמן ניסים. איפה ניסים? בא יהודה המכבי, הוא מצביא כישוני, והוא מפחכם את היוונים, ונלחמים, ומתאמצים, ומוסרים את הנפש, ואנשים נהרגים, איפה ניסים? טוב, זה גם מפגש. יש שני סוגים יסודיים של ניסים. הם כבר מדברים על זה, למשל הרמב"ן על התורה מדבר על זה, יש נס גלוי ונס נסתר. נס גלוי הוא נס שהוא בניגוד לטבע. ונס נסתר הוא נס שבתוך הטבע, שלא רואים אותו. כך אומר גם רבנו, בחנוכה יש לנו שני סוגי ניסים. נס פך השמן הוא נס גדול. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא יוצר יש מאין, כמו בבריאת העולם. לא היה שמן, יש שמן. משהו, כן? זה לא דבר רגיל, לא דבר פשוט, זה נס גדול מאוד. זה נס שהוא בניגוד לטבע. יש לך פח שמן שאמור לדלוק יום אחד ודורק 8 ימים. שמן התרבה, גדל, איכשהו פעל יותר זמן, יש על זה הרבה הסברים, אבל זה נס גלוי, נס שבניגוד לטבע. הניסים שבתוך המלחמה הם ניסים שבתוך הטבע. ניסים נסתרים. הם ניסים שנעשים לא רק בתוך הטבע, הם נעשים על ידינו. אנחנו צריכים לבוא ולהתאמן, ולהתאמץ ולהפעיל את השכל, צריך איזה גאון צבאי שידע את המהלכים שצריך לעשות. וזה שהקדוש ברוך הוא עושה שאנחנו ננצח רבים אפילו שאנחנו מעטים, זה נס, אבל נס שלא רואים אותו בתור נס, כן? וניסים כאלה יש לנו היום, ברוך השם, הרבה מאוד ניסים. רבנו היה מזכיר, אחרי מלחמת ששת הימים, היה תלמיד חכם שהוציא ספר, שיחו בכל נפלאותיו. הביא רשימה ארוכה של סיפורים שהוא אסף מחיילים שנלחמו במלחמה, תראו את זה ואת זה ואת זה, איך זה יכול להיות? מה פתאום? טוב, הקדוש ברוך הוא איתנו. כן? יש לנו הרבה ניסים בארץ ישראל, ולא רק ניסים במלחמה. כן, בחנוכה זה היה בולט, כי היו ניסים במלחמה, כן. זה שייך למפגש, מה שאתה שואל, אם מה המעלה היותר גדולה? הנס שבניגוד לטבע הוא בולט יותר. הנס שבתוך הטבע הוא נכנס לנו באמת עמוק לתוך החיים, לתוך מציאות החיים. צריך לדעת איך להתייחס לזה. כי אם יבוא בן אדם ויגיד, טוב, אני סומך על הנס, אני לא צריך לתכנן, הקדוש ברוך הוא כבר ידאג שאני אנצח. הוא לא בסדר, אסור לעשות כך. אבל דווקא כשאתה רואה את הניסים הגלויים, אתה צריך להבין שהנס הגלוי בא לתת כוח לטבע. רבנו היה מדגיש את זה לגבי קריאת ים סוף. מה זאת אומרת? בקריאת ים סוף, אתה מתחיל מצב, יש לך ים, מים. טוב, זה טבעי. בא הנס, מחלק את המים, ועושה מהמים חומות. יש משהו חדש, משהו ניסי. מים לא עומדים כמו חומה. אבל אומרים חז"ל שבשלב האחרון, אחרי שהנס הלך נגד הטבע, והנס הביא טבע חדש כאילו, מצב חדש, מוצק, מים מוצקים. אחר כך בסוף כתוב בפסוק וישב הים לפנות בוקר לאיתנו, שכל טיפה וטיפה חזרה למקומה. איך כל טיפה חזרה למקומה? והיו חומות, נכון? עוד נס. מה הנס האחרון עושה? הוא עושה טבע. הטבע כולו בא מתוך נס. רק צריך לדעת את זה, צריך להבין את זה. הקדוש ברוך הוא מאחד את הכל. הוא מנהיג אותנו בנס, והוא מנהיג אותנו בטבע. כן, הוא אומר, אבל הקדוש ברוך הוא מנהיג את הכל, אין לו בעיה. הוא יכול לעשות נס גדול, הוא יכול לעשות נס קטן, הוא יכול לעשות נס בניגוד לטבע, הוא יכול לעשות נס בתוך הטבע, הוא יכול לעזור לנו בצורה שאתה בכלל לפעמים לא חושב שהוא עוזר לך. אז אנחנו צריכים לעשות את כל העבודה שלנו, ואז הקדוש ברוך הוא עוזר לנו. שהקימו את מדינת ישראל, היה גם כן רבים נגד מעטים, ואנחנו ניצחנו וכבשנו את ארץ ישראל. היו גם ניסים, למשל, הצהרת בלפור, הכרזת האום, דבר לא נורמלי. גם אמריקה וגם רוסיה, שני אויבים הכי גדולים, מסכימים להקים מדינת ישראל. זה נס, ודאי, אבל זה נס בתוך הטבע. אתם יודעים כמה התרוצצו שם כדי לשכנע ולעבוד על כל משלחת באום על שהם יצביעו בעד? זה היה אלפי שעות של עבודה. ובכל זאת, זה נס, זה נס בתוך הטבע. כן? אז אנחנו צריכים באמת ללמוד מחנוכה, גם לזמן שלנו, להבין מה קורה איתנו. זה מפגש, מפגש בין נס לטבע, מפגש בין סוגים שונים של ניסים, על הניסים, ומפגש שאומר, נכון, אנחנו מעריכים מאוד את הנס, ואנחנו מאוד אוהבים את הטבע. בסדר? עניתי לך לשאלה? אז תשאל שוב. נכון. כי אם האדם מבין את המצב, את הערך האמיתי של הנס, אם האדם חושב, הנס הפוך מהטבע, אז טוב, הכי טוב שלא יהיה טבע, אני רוצה נס, אז הוא מבין לא נכון את הנס. אם הוא מבין נכון את הנס, הוא מבין שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות את הכל. יכול לעשות בניגוד לטבע, יכול לעשות בתוך הטבע. אז מה הקדוש ברוך הוא בדרך כלל רוצה? רוצה לעשות בתוך הטבע. לכן, אותה הנהגה האלוקית שעשתה את הנס שבניגוד לטבע, היא עושה את המציאות של הטבע. אז אם הקדוש ברוך הוא רוצה את הטבע, אנחנו רוצים את הטבע. זה לא אמרתי. רגע, בסדר? אז הנס הוא הנשמה של הטבע. כן. נכון. אני רואה שזה מאוד מטריד אותך, נכון? המצב בחוץ לארץ הוא, כמו שאמרתי, הוא מאוד מאוד בעייתי. יש מצבים שיהודי לא יכול לצאת בחוץ לארץ עם כיפה לראש, אתה יודע את זה? נכון, חנוכה העיקר זה פרסומי ניסה, ויש מצב שיהודי מסכן בחוץ לארץ, הוא עד מפחד, הוא לא יכול לעשות פרסומי ניסה, הוא יכול לעשות, לכנס את המשפחה שלו, אולי יבוא חברים הביתה. הוא לא יכול להדליק חנוכיה בחוץ, אפילו לא בחלון. יש מקומות היום שכן, היהודים יותר בטוחים, אפשר להדליק את החנוכיה בחלון. אבל יש מקומות שלא. צריך להדליק את החנוכיה בתוך הבית, ואי אפשר אחרת. אז אתה אומר, זה לא פרסומי ניסה. זה לא חיים להיות בחוץ לארץ. אבל במשך 2000 שנה היינו ככה. זה לא היה חיים. אמרנו קודם, חיי נשמות אוויר ארצך בארץ ישראל. ארץ ישראל נקראת ארץ החיים. עם ישראל בחוץ לארץ, הוא מת. הוא מת מעלך. מאוד בולט, כי אתה כבר מגיל צעיר לימדו אותך פרסומי ניסה, ונכון וצודק, ובחוץ לארץ יש מצבים שאי אפשר פרסומי ניסה. אני אומר לך, יש מצבים שאתה לא יכול ללכת כמו שאתה הולך ברחוב. תוריד את הכיפה, בדיוק, זה מסוכן, סכנת נפשות, תחטוף מכות. אבל המציאות הזאת היא בעייתית. בארץ ישראל יהודי יוצא מהבית בבוקר לתפילה, יש יהודים צדיקים שיוצאים לתפילת שחרית, זה לא כל אחד במדרגה הזאת, יוצאים לתפילת שחרית עם תלית ותפילין. אתה יודע מה זה לעשות דבר כזה בכל מיני מקומות בחוץ לארץ? יש מקומות שאפילו אם אתה בלי כיפה, אבל רואים שאתה יהודי, אז אתה בסכנה. יש שכונות שאסור להסתובב בהן. כן.
אנחנו רק 60 שנה חיים פה, 60
אתה אומר אנחנו עוד ילדים קטנים. תראה, מי שמשתולל בתור ילד קטן, צריך להגיד לו נו 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 ולעצור אותו. לא להכניס אותו דווקא לכלא, אבל להפסיק את ההשתוללות. ולכן היהודים האלה שכואב להם כל מיני דברים, אבל צריך להפסיק להם את ההשתוללות. אז צריך לדעת לעשות את זה בצורה אמיתית וישרה, לא לגרום להם, לא לגרום להם חס וחלילה לפצעים ולמכות, אבל צריך להפסיק את ההשתוללות, זה מאוד מסוכן. אנחנו דיברנו כבר בעבר, הזכרנו את הדברים של רבנו על בית שני, שבית שני נחרב בגלל שנאת חינם, פירוש הדבר שכל יהודי היה בטוח שהוא צודק, ואז מותר לו לתת מכות לחבר שלו, וזה הגיע בסוף עד לרצח. זה החריב את בית שני. אז זה דבר שאסור לעשות. גם אם אתה צודק, אתה לא נותן מכות ליהודי אחר. נכון? וגם אם הוא נותן לך מכות, אתה לא מחזיר לו. אז בוא נחזור לחנוכה. כן? חנוכה באמת זה דוגמה שעם ישראל, מה זה מלכות? עם ישראל נמצא תחת הנהגה אחת. לא שיש כל אחד בא ואומר, זו דעתי וזו דעתי. בסדר, יש דעות, מותר להגיד דעות. אבל ההנהגה היא הנהגה אחת. זה קשור לעוד דבר בחנוכה. עוד מפגש. כן? אז יש לנו מפגש בין ארץ ישראל לבין חוץ לארץ. יש לנו מפגש בין סוגים שונים של ניסים, בין נס לבין טבע. יש לנו מפגש בין סוגים שונים של מצוות. למה? מה אמרנו? חנוכה היא מצווה דרבנן. מי קבע את חנוכה? חנוכה לא כתובה בתורה. באמת היא שחנוכה היא החג היחידי מהחגים המרכזיים, היסודיים של עם ישראל, לא מדבר משהו כמו אותו בשבט, שהוא יותר על פי מנהג. חנוכה היא החג היחידי שלא כתובה בתורה. פורים כתוב, יש לנו מגילת אסתר. איפה חנוכה? אין בתנ"ך חנוכה. חנוכה היא תורה שבעל פה. חנוכה היא תקנת חז"ל. נכון? נכון. וכשאתה מדליק את הנרות, מה אתה אומר? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. שאלת הגמרא, איפה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להדליק נרות חנוכה? לא כתוב בשום מקום. מה? הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותנו, חז"ל ציוו אותנו. זה המצווה של הקדוש ברוך הוא. זה לא נקרא ציווי. כתוב שהקדוש ברוך הוא מצווה לשמוע בקול חכמים. לא תסור מן הדבר שיראו אותך ימין ושמאל. מה שחז"ל מתקנים אנחנו חייבים לקיים, זה מצווה מהתורה, ולכן מברכים על זה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. ברוך אתה השם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. זה נקרא מצווה דרבנן, והמצווה דרבנן הזאת היא באמת מצווה דאורייתא. וכך כל מצוות דרבנן. כותב הרב קוק זכר צדיק לברכה, שבאמת כל המצוות הן מהתורה, לא משנה דאורייתא דרבנן, אלא מה? כמו שראינו, יש רמות שונות של מצוות. כמו שיש רמות בארץ ישראל, יש רמות במלכות, יש רמות של ניסים, אז יש מדרגות, אני רוצה לדעת קורא לזה, יש מדרגות גם במצוות. למה יש מדרגות במצוות? כי חז"ל אמרו, גם כשאנחנו מצווים אותך לעשות מצווה, תדעו שזה מצווה שאנחנו קוראים לה מצווה דרבנן. רגע, זה אומר שלא צריך לעשות? ודאי צריך לעשות. התורה ציוותה לעשות. אבל חז"ל אמרו, אתה תתייחס קצת אחרת. מה זה קצת אחרת? אם יש ספק, ספק דאורייתא לחומרא, ספק דרבנן לקולא, את זה חז"ל אמרו. מצד התורה הכל אותו דבר. שוב, אחת היא באלוקים, מצד הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מחבר את הכל. הוא מנהיג אותנו והוא נותן לנו מצוות על ידי משה רבנו, בתורה שבכתב. הוא נותן לנו מצוות דרך חז"ל. יש מצוות שניתנו כבר בימי משה רבנו, מצוות רבנן, יש מצוות בדורות יותר מאוחרים. יש מצווה שבאה פתאום, יש חנוכה, יש מאבק עם היוונים, מתקנים מצווה חדשה. הכל אלוקי, הכל שלם. תורה שבכתב ותורה שבעל פה זו תורה אחת. אלא בתוך תורה אחת יש מדרגות. מה, גם בתורה עצמה יש מדרגות. יש חמישה חומשים, יש נביאים, יש כתובים. כתוב בחז"ל, אסור לשים ספר של נביאים על גבי חומש. החומש יותר קדוש. אז מה, זה לא אותה תורה? זה לא אותו תנ"ך? ודאי שזה אותה תורה. זה הכל תורה שבכתב אפילו. ואף על פי כן יש מדרגות, אז אסור לשים נביאים על גבי חומש. נביאים וכתובים, הם מותר לשים אחד על גבי השני, כי כל אחד יש לו יתרון. יש יתרון לנביאים ויש יתרון לכתובים. אז יש מדרגות אפילו בתוך התורה שבכתב. ודאי שתורה שבכתב ותורה שבעל פה הם שני דברים שונים. זה לא אומר מה, תמיד מה קודם. יש דבר פעמים שדווקא תורה שבעל פה קודמת לתורה שבכתב. אומרים חז"ל, חביבים דברי סופרים יותר מהתורה. דברי סופרים הכוונה היא דברים דרבנן או דברים של תורה שבעל פה. אומרים חז"ל, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל תורה שבעל פה. למה? פשוט. ניסיתם פעם לקיים מצווה מתוך תורה שבכתב? אי אפשר לקיים אף מצווה. אי אפשר. אין שם פרטים. אי אפשר. אף אחד לא עושה את זה. הקראים טענו שהם עושים את זה. זה מגוחך, יש על זה חצי מאמר של ספר הכוזרי, החצי השני של מאמר שלישי בספר הכוזרי, הוא מדבר שם על הקראים. הקראים רימו, הם עשו את כל מה שעשו היהודים על פי תורה שבעל פה, אבל היו כמה מקומות בודדים שהם באו והקשו קושיות, אחרת לא היה להם כלום. איך שומרים שבת בלי תורה שבעל פה? מה אתה עושה ומה אתה לא עושה? יש דבר אחד שכתוב, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אז הקראים אמרו, אנחנו מחמירים, אין אש, אין בה שום דבר חם לאכול בשבת. אנחנו יודעים, על פי תורה שבעל פה, שאין אש, פירוש הדבר אסור להדליק אש, אבל אם הדלקת את האש ביום שישי, אתה יכול להשאיר אוכל על האש, אם הוא רואה האוכל כבר מבושל, לכן אנחנו אוכלים חמין בשבת. אז באמת, כתבו הראשונים מצווה לאכול חמין בשבת, כדי להראות שההלכה היא לא כמו הקראים. אבל כל שאר המצוות, הקראים קיימו שבת בדיוק כמו שכל היהודים קיימו. מאיפה הם ידעו? איפה כתוב בתורה שאסור לכתוב? איפה כתוב בתורה שאסור לעשות מסחר בשבת? איפה כתוב בתורה שאסור לקשור בשבת? איפה כתוב בתורה? כל הדברים, איפה כתוב? לא כתוב אפילו שאסור לשחוט בהמה בשבת. מאיפה הקראים ידעו את זה? הם לא ידעו את זה מתורה שבכתב. זאת הייתה רמאות. בלי תורה שבעל פה אי אפשר לקיים אף מצווה. תן לי מצווה אחת שאפשר לקיים בלי תורה שבעל פה. מישהו אמר לי לפני כמה ימים בשיעור בכוזרי, אמר לי לא תרצח. לא נכון. אם אתה, נגיד מקרה שהוא מאוד אקטואלי היום, חס וחלילה בן אדם עומד למות, ויש לי עוד בן אדם בבית החולים שהלב שלו בצרות, אתה רוצה לקחת לב מהבן אדם שעומד למות ולהעביר אותו לזה לעשות השתלת לב. להוציא את הלב מהבן אדם שעומד למות, זה רצח או לא רצח?
לא רצח.
תלוי?
תלוי.
תלוי באיזה מצב, צריך להגדיר את המצב. איפה כתוב בתורה מה המצב? איפה כתוב לא תרצח? זה תורה שבעל פה, וזה דיונים רציניים מאוד של הרבנים. אפילו לא תרצח אתה לא יכול לקיים בלי תורה שבעל פה. כן. אנחנו, השאלה שלך מחזירה אותנו בדיוק לנקודה היסודית שרבנו אומר פה. צריך, אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. כל דבר בתורה הוא אלוקי, אבל יש מדרגות על גבי מדרגות. יש תורה שבכתב ויש תורה שבעל פה. יש דאורייתא ויש דרבנן, זה לא מקביל. יש דברים בתורה שבעל פה שהם דאורייתא, ויש דברים בתורה שבעל פה שהם דרבנן. איך אתה יודע? אתה לא יודע. רבנים גדולים באים ודנים בזה, לפעמים יש שאלה. לפעמים יש מחלוקת עם דבר מסוים, הוא דאורייתא או דרבנן. חנוכה אין ספק שהוא דרבנן. אין ספק שחנוכה היא דרבנן. בוודאי שהיא דרבנן. אלא שהיא גם מצווה אלוקית. גם מצווה דרבנן היא מצווה אלוקית. אחת דיבר אלוקים. הקדוש ברוך הוא דואג לכל. גם למצווה דאורייתא וגם למצווה דרבנן. כמו שהוא דואג לתורה ולנביאים ולכתובים. אף על פי שהם במדרגות שונות. זה כלל יסודי שצריך להתרגל אליו. זה שיש מדרגות, זה מאוד אמיתי ומאוד יסודי. בכל דבר יש מדרגות. כמו שיש מדרגות, חז"ל אומרים, יש את ארץ קדושת ארץ ישראל, ויש מעל זה את קדושת ירושלים, ויש מעל זה את קדושת הר הבית, ויש מעל זה את קדושת בית המקדש, אז יש מדרגות. אז מה, אז אולי קדושת ארץ ישראל היא לא קדושה, היא לא אלוקית? מה פתאום, חס וחלילה? קדושת ארץ ישראל היא קדושה אלוקית? אתה מסכים? ודאי. אבל יש קדושה יותר גדולה. טוב, בשבילנו, נכון, יש הרבה מדרגות. הקדוש ברוך הוא כולל את הכל. זה כלל יסודי שחייבים תמיד לזכור אותו. להבדיל, אנחנו אומרים במוצאי שבת, המבדיל בין קודש, בין קודש לחול. הבדלה היא לא פירוד, היה רבנו אומר. הבדלה היא לא ניתוק. אתה מבדיל. יש אפילו מצב שאתה אומר המבדיל בין קודש לקודש. מתי? אם יש יום טוב במוצאי שבת, אתה חייב לעשות הבדלה. כי יש דברים שאסורים בשבת, אסור להדליל אפילו להעביר מאש אחת לאש שנייה, וביום טוב מותר. אז אתה צריך לעשות הבדלה. יש שני סוגי קודש. מה יהיה? המבדיל בין קודש לקודש. נכון? יש הבדלה. ההבדלה הזאת היא לא פירוד, היא לא ניתוק. יש לנו קדושת שבת, ויש לנו קדושת יום טוב, ויכולים להיות אפילו שניהם באותו יום. יש פעם שיום טוב נכנס באותו יום כמו שבת, ויש פעם שיום טוב הוא ביום שישי, אז מתוך יום טוב אנחנו עולים לשבת. הם לא מנותקים אחד מהשני. הקדוש ברוך הוא כולל את הכל, ונתן לנו את הכל בכל מיני רמות. יום כיפור, שבת, יום טוב, חול המועד, וחגים דרבנן, חנוכה ופורים. אחר כך יש לנו יום העצמאות ויום ירושלים, ולג בעומר וט"ו בשבט וכל מיני דברים שמנהגים. יש המון מדרגות. הקדוש ברוך הוא משגיח על הכל ומפקח על הכל. אין נתק. כמו שאין נתק מעולם הטבע, זה שהקדוש ברוך הוא עושה נס בניגוד לטבע, זה לא מתנתק מעולם הטבע, אלא זה צריך לחבר אותנו לעולם הטבע. לדעת שהקדוש ברוך הוא מפקח גם על עולם הנס, וגם על עולם הטבע, על הניסים, כל הניסים. גם נס פח השמן וגם נס המלחמה. ולכן גם באותה מידה, כל סוגי המצוות וכל סוגי הקדושות אנחנו צריכים ללמוד יושבים, לומדים גמרא, לומדים איזה מצווה כזאת, מצווה הזאת היא ככה, ומצווה הזאת היא ככה, ויש מצוות עשה, ומצוות לא תעשה, ולפעמים זה דוחה את זה, ולפעמים זה דוחה את זה, ויש כל מיני הלכות, אבל הכל אלוקי. כן. יפה מאוד, נכון? כן, יפה. יותר מזה, אתה יודע שיהודי שמדליק נרות חנוכה, כמו שנוהגים להדליק היום, הוא צדיק גדול. אתה יודע למה הוא צדיק גדול? כי חז"ל תקנו שלוש מדרגות, אמרנו יש מדרגות. חז"ל תקנו שלוש מדרגות בהדלקת נר חנוכה. מדרגה ראשונה, מדליקים נר אחד בכל יום. זה מספיק, אתה זוכר את הנס. נר אחד במשפחה, בבית. נר איש וביתו. נר לכל המשפחה, זה הכל. עשית את זה, קיימת מצוות נר חנוכה. אבל יש עוד רמה, יש הידור מצווה. ויש עוד הידור, מהדרין מן המהדרין. שואלים לפעמים, יש בכשרות, אומרים, זה אוכל מהדרין מן המהדרין. אנחנו היום כולנו מקיימים מצוות נר חנוכה, מהדרין מן המהדרין. כי זה מהדרין מן המהדרין, זה מה שאנחנו עושים. זה להדליק שמונה, להדליק נר בכל יום, עוד נר ועוד נר ועוד נר. והאשכנזים אפילו מדליקים, כל אחד בבית, כל הילדים, פחות כל הבנים מדליקים נרות.
גם בנות.
והדבר הזה הוא מהדרין מן המהדרין. יש שתי שיטות, יש אומרים מהדרין מן המהדרין, כל אנשי הבית מדליקים, ויש אומרים מהדרין מן המהדרין, רק אבי הבית מדליק, אבל מדליקים לפי מספר הימים. זה מהדרין מן המהדרין, אז יהודי, כמו שאתה אומר, מה שנקרא חילוני בימינו, שמדליק נרות חנוכה לפי המקובל, הוא מקיים מצווה מהדרין מן המהדרין, מצווה ברבנן, ומברך עליה אשר קידשנו מצוותיו וציוונו. יפה, נהדר, הכנסנו את כל עם ישראל פה לתוך המצב של הכלל, איחדנו את כולם, זה באמת לימוד מצוין לחנוכה, כי זה, מה זה נס של ארץ ישראל? אנחנו אומרים בתפילת מנחה בשבת, זה על פי פסוק, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? אומרים חז"ל, בארץ הם גוי אחד. זה אחד הדברים של ארץ ישראל, האחדות של עם ישראל, החיבור של כל עם ישראל ביחד. אז כל הדבר הזה הוא מחבר את כל עם ישראל ביחד. אז זה החיבורים של המדרגות השונות. זה הלימוד העיקרי שרבנו היה מלמד בחנוכה. וזה באמת דבר שנוגע, הוא כל הזמן הולך ומדגיש שזה נוגע לימינו, כל הדברים האלה. כל הלימודים האלה נוגעים מאוד לימינו, גם הלימוד של הנס שבתוך הטבע. גם כמובן העניין של מצוות דאורייתא דרבנן, זה בכל הזמנים זה חשוב מאוד. גם העניין של לדעת את הערך של ארץ ישראל ואת הערך של המלכות. כל הדברים האלה, אנחנו עכשיו חוזרים, הרי אמרנו שחנוכה הייתה כדי לתת ליהודים כוח להחזיק מעמד בגלות. מה זה כוח להחזיק מעמד בגלות? זה להחזיק מעמד ולחזור בסוף הגלות. וכשאנחנו חוזרים היום בסוף הגלות וחוזרים לארץ ישראל, אז אנחנו כבר צריכים יותר ויותר להבין את חנוכה. זה קשור למה שאמרתי קודם, שבארץ ישראל אנחנו יכולים לקיים את פרסום הניסה בצורה הרבה יותר ברורה והרבה יותר גדולה. אפילו מי שילך לדוגמה, לא צריך אפילו ללכת לכותל, התחלתי להגיד, מי שהולך לכותל יראה שם כן, לפידים ענקיים שכל מי שבא רואה את זה ממרחק, ובאמת לא צריך להגיד את זה דווקא שם. על כל בנייני הציבור במדינת ישראל מדליקים, שמים למעלה איזה כאילו חנוכיה כזאת מחשמל, מדליקים לפי מספר הימים. תסתכלו על בנייני הממשלה. זה ארץ ישראל, אנחנו חוזרים הביתה. חוזרים הביתה, אנחנו חוזרים, מתחילים גם כן במדרגות. מדרגה מסוימת של מלכות, צבא. ארץ ישראל, עוד לא כל ארץ ישראל, ארץ ישראל כולה זה כולל את עבר הירדן המזרחי, זה כולל עוד הרבה יותר מזה. אבל בעזרת השם, לאט לאט אנחנו נעלה במדרגות, אבל אנחנו כבר חוזרים הביתה ומתחילים להיות בחיים נורמליים, שלמים, כמו שצריך להיות. אז זה צריך להסתכל בחנוכה ולראות באמת את השלמות הזאת. אנחנו יכולים להרגיש מאוד מאוד את הקשר בין הימים של חנוכה לימים של, שלנו היום. בעזרת השם, שיהיה חג שמח. תודה רבה.